שלום, היום אנחנו מארחים בפעם השנייה את אמיר שבט שהיה בכיר בטוויטר. אמיר מבין היטב את המתרחש בעולמות הסושיאל מדיה ולמה ישראל נתקלת בקשיים רציניים בעולמות הסושיאל מדיה בימים אלה. ננסה גם להבין מה כדאי לעשות כדי לשפר את מצבה של ישראל. עוד נדבר עם אמיר שעבד בעבר גם בגוגל ובאמזון והיום הוא משקיע בסטארט-אפים, גם ישראלים. לאן הולך ההייטק הישראלי בעקבות המהפכה המשפטית ועכשיו המלחמה? לקוראים חיימן דברקר ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי, והנה אנחנו יוצאים לדרך.
חולמים ניו יורק עם חיים הנדברקר במהדורה מיוחדת על רקע המלחמה בישראל.
שלום לך אמיר.
שלום, תודה רבה שהזמנת אותי.
אז אתה אמיר באוסטין, אני בניו יורק, ועכשיו יש לנו כבר שאלה זהה לכל מי שאנחנו מראיינים. מאז פתיחת המלחמה אתה ישן טוב בלילה?
אני לא ישן בכלל, אני ישן מעט מאוד בלילה. לצערי הרב.
כן. איך תפסה אותך מלחמה?
תפסה אותי ביום הולדת של הבן שלי. הלכנו לשמוע מוזיקה, ובדרך חזרה הבן שלי אמר, הבני דודים מישראל אומרים שיש משהו קרה בארץ. אני מסתכלת על הטלפון, ואני כמעט עשיתי תאונה מרוב שהבנתי מה קורה. וזהו, ואז הגעתי הביתה, וראיתי את עומק האסון.
כן. אמיר, כאמור זו התוכנית השנייה שלנו ביחד, בתוכנית הראשונה אמרת שאם אילון מאסק יצא לך קפה אז תסרב, והנה מאסק הוזמן על ידי בנימין נתניהו לבקר בארץ, והתקבל גם על ידי הנשיא. שגיאה?
אז קודם כל, אני חושב שאילון עושה עבודה טובה בלהיות באיפה שהרעש נמצא. אמנם הוא דיבר השבוע עם ביבי, אבל גם אתמול הוא דיבר עם ג'קסון הינקל, שזה אחד נאו-נאצים הכי חזקים שיש בטוויטר. אז הוא מדבר עם מי שצריך, מי שעושה רעש ומי שמדבר. אני חושב שעדיין הייתי מחכה עם הקפה לפני שהייתי מדבר איתו, כי אנחנו עדיין לא סופר חברים.
כן. אתה חושב שביבי היה צריך לשתות איתו קפה, או שהוא היה צריך להגיד לו לא תודה?
אני חושב שזה עזר שאילון שם גבולות על השיחה הציבורית בטוויטר בכיוון שלנו. זאת אומרת, הוא אמר למשל ש-From the river to the sea, שזה הסלוגן הגדול שהפרו-חמאסניקים הלכו איתו בתוך טוויטר, הוא לא שיח לגיטימי, ושהוא יכול לגרום לזה שיורידו אותך מתוך הפלטפורמה. זה שהוא שם את הדיסקית שאני הולך איתה כל יום עד שיחזירו את החטופים, זה חשוב. אני חושב שהוא עושה את זה, ואז הוא יעבור לדבר הרעש הבא. הוא לא אויב שלנו והוא לא אליי שלנו. הוא איש מקצוע, כמו כל מיליארדר, וזה מה שמעניין אותו.
כן, ואומרים עליו שהוא אנטישמי, אתה מסכים?
אני לא חושב שהוא אנטישמי. אני לא חושב שהוא אנטי שום דבר. אני חושב שהוא איש שרוצה מאוד מאוד להשיג את מה שמעניין אותו, ומה שמעניין אותו בתוך טוויטר זה הרבה רעש. ומה שהוא עושה זה הוא מצמד לאיפה שיש את הרעש.
קראתי התבטאות של ראש עיריית פריז שאמר שאקס הפכה להיות לפח ההשפעה של האנושות, ובכוונה הפלטפורמה והבעלים יוצרים מתח וקונפליקטים. מה אתה אומר על זה?
אני אומר שיש כמה מחקרים שמוכיחים שתקשורת טוקסית היא יותר ויראלית מתקשורת בריאה. זאת אומרת, מה שאנחנו מגדירים כשיח בריא, כמו שאני עושה איתך עכשיו, לא עובר טוב בצורה ויראלית במערכות. אנשים יותר אוהבים דברים שמתלהמים מהם. וכפי שאתה מכיר, יש הרבה גם מנהיגים פוליטיים שמתנהגים ככה. טראמפ היה בן אדם מאוד כזה, והרבה פעמים גם ביבי הוא כזה. זאת אומרת, להגיד דברים שהם מלאי בשנאה וסתנה, פשוט עוברים יותר טוב בשיח הציבורי הפתוח, לצערי. כן. ואני חושב שאילון, להמשיך את הנקודה הקודמת שלי, כל מה שהוא רוצה זה רעש.
כן.
והוא מבין שרעש טוקסי, רעש לא בריא, עובד יותר טוב. וזה מה שהוא עושה, זה האינטרס הכלכלי מעל האינטרס הציבורי.
כן, כאשר אתה עבדת בטוויטר וגם אחרים, מה אתם עשיתם כדי למנוע הפצה של מידע בעייתי, מידע שקרי, מידע מציס?
אז אני חושב שהפתרון הכי מעניין והכי מצליח היום בטוויטר נקרא Community Notes. Community Notes זה הדרך של אנשים שנבחרים על ידי הפלטפורמה, שיכולים לתקן מידע שקרי. הרבה פעמים אם תסתכל על טוויטים שהם אנטישמיים, מתחתם מופיע בעצם מין קופסה חדשה, שאומרת, הבן אדם הזה טען שהרגנו איקס וככה, והנה סימוכין כנגד זה. וזה הפך להיות הדבר, אחד הכלים החזקים, כי זה כלי שהוא מאוד נסמך על, על הקהילה. ואני חושב שזה אחד מהטולים הכי טובים, רק להוסיף דבר אחד נוסף שהוא מצוין, זה שטוויטר לפני שבועיים הכריזה שטוויטים שמקבלים community notes, מי שעשה את הטוויט לא מקבל עליהם את הכסף.
כן.
וזה הופך אנשים שרוצים את הטוקסיסיטי הזה, כדי לעשות יותר כסף, כמו ג'קסון הינקל, זה בעצם כונס אותם על הזוועות שהם מפרסמים.
מה ההגבלות מעבר למה שטוויטר עושה, שיש היום בסושיאל מדיה, מאפשרות למנוע שיח שנאה?
אוקיי, אז למשל, ועשיתי על זה כמה הרצאות, אם אתה רוצה לשרת את האג'נדה הישראלית,
כן.
הדבר הראשון שצריך לעשות זה לקחת נשימה עמוקה. כן. כי הרבה פעמים כל מה שאתה רוצה זה מישהו עשה טוויט שהוא שנאתי, הוא נגד ישראל, או נגד היהודים, או נגד כל דבר שהוא, אז הדבר הראשון שאתה רוצה זה לענות לו, להגיד לו למה זה לא נכון.
כן.
והבעיה היא שהאלגוריתם, הדרך שבה הוא עובד, זה שברגע שיש תגובה, לא משנה איזה תגובה, זה מעלה את הניקוד של אותו פוסט וגורם לו להיות יותר ויראלי.
כן.
אז קודם כל, הדבר הראשון שצריך לעשות זה, אם יש פוסט שקרי, אבל לא ויראלי, זאת אומרת, יש לו לייק אחד או שתיים, הדרך הכי טובה זה לעשות לזה ריפורט, לדווח על זה, אם זה עובר על חוקי הפלטפורמה, לדווח על זה ולהמשיך הלאה. לא לענות, לא לעשות לזה שר, תראו איזה שקרן זה, לא לעשות כל הדברים האלה, כל דבר שהוא אינגייג'מנט עם הטוויט, גורם לדבר הזה, ואותו דבר גם בפייסבוק, גורם לאלגוריתם להיות, לרצות לפרסם את זה יותר.
להתעלם,
זה הדבר הראשון.
להתעלם בעצם.
להתעלם ולדווח. כן. אם דבר על חוקי הפלטפורמה, לדווח.
כן.
אם משהו כבר ויראלי, כן. זה הזמן להגיב.
כן.
זאת אומרת, אם יש משהו שהוא אנטישמי וויראלי, זה הזמן גם לחזק תגובות של הצד שלנו, גם לדווח וגם להגיב בצורה בונה.
כן. מה עוד ניתן לעשות כדי לעצור שיח שנאה?
קודם כל, להפיץ שיח שהוא לא שנאה. יש קבוצות גדולות, יש מה שנקרא Digital Dome, שזה כן. קבוצה ישראלית, שעוזרת לך שאם אתה מפיץ סרטון שמסביר את הדעה שלנו, לחזק את הפוסטים שאתם רואים שתומכים בצד של לא שנאה. וככל שפחות נעים לעשות, ככה יותר חשוב לעשות את זה. זאת אומרת, תן לך דוגמה, אתה כתבת משהו שמחזק את הצד שלנו, אז אם אני עושה לייק, זה קל וזה מחזק, זה טוב. אם אני עושה ריטוויט, זה קצת יותר חשוב. ואם אני עושה ריטוויט עם קומנט, זה מאוד מאוד חשוב. כי זה בעצם אומר שה-type of engagement, הסוג של התקשורת, הוא תקשורת חזקה, וזה גורם לאלגוריתם לרצות להפיץ את המידע הזה.
כן. תראה, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית חופש הביטוי הוא חשוב מאוד. אז איפה הוא בעצם הגבול בעיניך לחופש ביטוי?
אני חושב שהפצת שנאה ודיסאינפורמציה הוא הגבול של חופש הביטוי.
כן.
אני חושב שאנחנו הולכים לראות לא רק במלחמה הזאת, אלא בשנה הבאה גם הבחירות בארצות הברית ובאנגליה, מלחמה גדולה על הגדרות של חופש הביטוי. שאלו את הנשיאים של האוניברסיטאות הגדולות, האם קריאה לרצח עם היהודי זה עובד בגבולות חופש הביטוי. אני לא חושב שזה עובד בגבולות חופש הביטוי. חשוב לא to police people, לתוך שיח ציבורי אחיד, כי צריך שיהיה הרבה מאוד דעות, אבל ההסתה ושנאה ודיסאינפורמציה, זה משהו שצריך למנוע בשיח הציבורי, והיום לצערי קורה הרבה מאוד.
אמיר, אתה מבחינתי, לאור הניסיון המקצועי שלך, מומחה לסושיאל מדיה. אנחנו יודעים שמצבנו לא טוב, אז בוא ניתן לך את ההזדמנות להגיד עד כמה מצבנו גרוע.
אז אני חושב שמצבנו הוא לא טוב, הוא לא נורא, אבל הוא לא טוב. וזה, כן. וזה לפי, יש כמה דברים. אחד כן. זה שאנחנו במקסימום, אם אתה ממצמץ, אנחנו 18 מיליון יהודים,
כן.
ויש 1.8 מיליארד מוסלמים. אז אין כאן כוחות. שמישהו עושה טוויט אנטישמי, הוא מקבל חיזוק מהמון המון המון אנשים, שפשוט השנאה היא המשחק שלהם, הפאסטיים שלהם, החופשה שלהם. והם יחסים לטוויטר להעלות שנאה, שזה גם לא עוזר בכלל. אני חושב שיש הרבה מאוד בורות, ואני חושב שאפילו השיח השמאלני בארצות הברית הוא בעייתי, כי הוא מקטלג את הכל בצורה של גזע, תורת הגזע. והתפיסה היא שהיהודים הלבנים נלחמים נגד הפלסטינאים השחורים, שזה תמיד מצחיק אותי, כי זה כל כך לא נכון, וזו תפיסה כל כך לא... זאת אומרת, יש כאן גם בורות מאוד מאוד גדולה בסושיאל מדיה. והדרך לנצח את זה, זה על ידי סבלנות. והבעיה שאנחנו כישראלים, אנחנו לא חזקים בתחום של סבלנות, אבל צריך לעשות, לדבר בצורה סבלנית, צריך לדבר בצורה לא מתלהמת, צריך להשתמש בכלים כמו community notes, צריכים לדווח על פוסטים בצורה מדויקת, וצריכים להפיץ את האמת שלנו, כי זה הדרך שבה אנחנו מנצחים. דרך אגב, הרבה פעמים אנשים טועים וחושבים שאנחנו נוכל לשכנע את הפרו חמאסניקים, או אפילו את השמאל הקיצוני, שאנחנו מנצחים. זה בכלל לא המלחמה. המלחמה היא על דעת הקהל של מיד אמריקה, של ה-stay at home moms, של האימהות שנמצאות במיד אמריקה, ומסתכלות על טוויטר פעם ברבע שעה, כדי לראות מה חדש ומה מעניין. Okay. ואין להם דעה חזקה לכאן או לכאן. אז הדעה לא מתלהמת, והדעה האמפתטיק, הדעה שפונה אליהם, היא הדעה החשובה. כי בסופו של דבר הן מצביעות, והם מצביעים בארצות הברית.
כן, זה כמו בפוליטיקה האמריקאית בעצם, כאשר מה שחשוב זה לנסות ולהגיע למרכז, לאותם אלה שעדיין לא גיבשו דעה סופית. ואותם, אגב, החמאס, מי שתומך בהם, יצאו מותגים והגדרות שהולכים יפה מאוד בימים האלה, כמו למשל פרי פלסטיין, ארגון של לוחמי חופש, זה מיתוג שעובר יפה, יש גם buzzwords כמו ethnic cleansing, apartheid, קולוניאליזם, ואנחנו נפלנו לתוך הקטגוריה הזאת, לא נפלנו, אלא הפילו אותנו לשם בעצם.
לגמרי, אנחנו עשינו עבודת הסברה נוראית, אני חושב שהממשלה והמדינה ישנו בשמירה, בתחום של הסברה, אני חושב שגם ההסברה באוניברסיטאות, שזה הדור הבא בארצות הברית שיחליט מה יקרה, נפלה בשמירה. אנחנו נגררים כל הזמן למילים כמו ג'נוסייד, כמו אפרטהייד, כמו שאמרת, ושאתה נלחם בעמדת הגנה כזאת, אתה קשה לך מאוד להגן על הדברים שלך. תוסיף לזה, כשהמנהיגים שלנו אומרים דברים כמו, הפלסטינאים הם עמלק. היה לי יום אחד, איך אתה יכול להגן על תפיסה שאנחנו לא מנסים לעשות אתניק קלנזינג, אם אחד מהפוליטיקאים שלנו אומר שישראל זה עמלק, האמריקאים יודעים לקרוא מה זה עמלק, ומכירים את התורה, ויודעים מה אנחנו חושבים, מה כתוב בתורה לעשות לעמלק. אז אני חושב שהשיח הציבורי הישראלי, צריך גם כן להתאים למה שאנחנו מנסים לשדר החוצה.
כן. אגב, אומרים לי שיש התלהבות הולכת וגובר בקרב צעירים מהאסלאם. אתה גם חש בזה? מאיפה זה בא?
אז יש כלי שקוראים לו טיק טוק, שהוא כלי מודרני, הרבה מאוד מהחבר'ה הצעירים משתמשים בו, שהוא הסושיאל מדיה החדש, מבוסס וידאוים, כלי של חברה סינית, והממשלה הסינית משתמשת בו בצורה מאוד מאוד ברורה, להשפיע על דעת הקהל האמריקאי. ודרך הכלי הזה הם מפיצים מידע כמו המכתבים שבין לדן כתב, ואנשים שמתלהבים מאסלאם. זה בעצם כלי שמשתמשים בו כדרך להילחם בארצות הברית. הצד החיובי של הדבר הזה, שאנשים שמשתמשים בכלים האלה, יש להם סבנות נמוכה. אז היום הם מתלהבים מאסלאם, ומחר הם מתלהבו מהעוגה החדשה בשיסקייק פקטורי. אז זה כאילו אופנה. אני לא חושב שארצות הברית תתאסלם בגלל טיק טוק. אני חושב שהיא הופכת להיות קצת יותר מטומטמת, וקצת יותר אנטי-ישראלית בגלל הכלי הזה. וצריך לשים לב, שזה לא הופך להיות טרנד שנמשך הרבה זמן.
כן. האם אתה חושב שממשלת ארצות הברית, בסופו של דבר, תטיל הגבלות על טיק טוק, או אולי יעשו דברים אחרים כדי למנוע מטיק טוק להמשיך ולהשתולל עם ככה?
אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי בבחירות של שנה הבאה. אני לא רואה את ביידן עושה הגבלות נגד טיק טוק. אני רואה טראמפ עושה הגבלות נגד טיק טוק. לא אוהד של טראמפ בשום צורה, אבל אני פשוט חושב שיש לו את הרצון להיות הרבה יותר מלחמתי ודעתני בנושא של מה הסושל מדיה, מה מותר להם ומה אסור להם.
אז מבחינתה של ישראל, מבחינת היהודים ברחבי העולם, טיק טוק היא היום הבעייתית ביותר?
אני חושב שזה שילוב של אינסטגרם, טיק טוק וטוויטר, כי זה שלושת הפלטפורמות שבהם מועצבים דעת הקהל של האמריקאים. אני לא מכיר את המחקרים בנושא של טיק טוק, אבל אני יודע ש18% מהאמריקאים רואים בטוויטר את מקור המידע החדשותי היחיד שלהם. כן. זאת אומרת, 18% שזה המון, תחשבו על להזיז, אתה צריך אחוז או שניים כדי להזיז את הבחירות פה בארצות הברית, 18% בוחרים בטוויטר כמקור המידע היחיד שלהם מבחינת חדשות. וזה כלים שמשנים דעת קהל, והוכיחו בו הרבה פעמים שאתה יכול לשנות דעת קהל בצורה די פשוטה.
האם אפשר לטפל באלגוריתם בדרך כזו שהוא ינטר שנאה ומידע שקרי, או שזה קצת בעייתי לעשות את זה?
אני חושב שמידע שקרי זה הגדרה קשה.
כן.
יש דברים שהם שקריים עובדתית. שאני חושב שקומיוניטי נוטס, כלים כמו קומיוניטי נוטס, כלים אנושיים, עובדים בצורה מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, מישהו פרסם סרטון, הסרטון הזה הוא לא מישראל, אלא מסוריה, שזה קורה כל הזמן, מראים זוועות מסוריה, ואומרים, הנה תראו מה הישראלים עושים, ואז פשוט הקומיוניטי נוטס אומר, היי, זה וידאו שצולם לפני 3 שנים בסוריה, והנה לינק ליוטיוב של הוידאו הזה. זה כלי מצוין. אני חושב שאלגוריתם הוא טוב בלהבין עבירות על חוקי הפלטפורמה. למשל, אם אסור להשתמש במילים מסוימות בפלטפורמה, כמו אילון אומר, אסור להשתמש במילה from the river to the sea, כי זה גורם להפצת שנאה, אלגוריתם מאוד מאוד טוב בלזהות את הדבר הזה. אפילו לזהות את הקונטקסט של, היי חבר'ה, אסור להגיד from the river to the sea, להגיד, הטוויט הזה הוא בסדר. אז זאת אומרת, לזהות את הכוונה, פלוס המשפטים, זה מקומות שבהם קל לאלגוריתם לעשות. אבל בסופו של דבר, מי ששולט על השיח הציבורי, זה אנשים, והדרך להשתמש זה לעשות שיח ציבורי בונה, ולדווח על שיח ציבורי שקרי. זה מה שכולנו צריכים לעשות, זה מה שאני עושה שעתיים ביום, כל יום, נכנס לטוויטר, וזה מה שאני עושה.
כן, אז בעצם אתה בא ואומר, הממשלה אולי לא עובדת כמו שצריך, אבל אנחנו כחברה אזרחית, כדאי שכל אחד מאיתנו ינסה ויתרום את תרומתו למאמץ המלחמתי בסושל מדיה.
לגמרי, אני חושב שכולנו שגרירים, זה אומר להיות ממלכתיים, וזה אומר לא להשתמש במילים ששוברות את חוקי הפלטפורמה, וזה אומר לא להתלהם ולגרום לרעש של הצד השני, לעלות בגלל שאנחנו התחלנו קרב של קומנטים שם. זה אומר לבחור את למה להגיב ומה לא להגיב. וזה אומר לעזור אחד לשני בלחזק את התכנים שאנחנו רוצים. זאת אומרת, צריך לעבוד בצורה מאוד שיטתית, וכן, כולנו צריכים לגשת ולעזור בדבר הזה.
כן. אגב, אני שומע על אישה בשם אלה קינן, שלפחות דווח עליה שהיא עושה עבודה מצוינת ברשתות החברתיות. כן, מה היא עושה בשונה מאחרים למשל?
אז קודם כל היא מאורגנת. יש לה קבוצה, אם זה בוואטסאפ או בטלגרם, שבה היא מארגנת את הקבוצה, שאנשים כן. שתומכים בטוויטים שלה. אני חושב שהשיח שהיא יוצרת הוא שיח מאוד מסביר. זאת אומרת, כן. היא אפקטיבית מאוד. והיא עובדת שעות מטורפות. לפי מה שאני רואה זה 10 שעות ביום בהסברה. והדבר הזה נראה ועובד. זאת אומרת, היא מקבלת אלפי לייקים, אנשים מבינים ועושים לה... היא מסבירה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. אני מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה שם, ואני חושב שאם היה לנו עוד שגרירים כאלה, זה היה מאוד מאוד עוזר. בסופו של דבר, אתה יודע, קשה להגיד את זה בצורה אפקטיבית, כאילו unbiased, אבל הצדק איתנו. זאת אומרת, אנחנו באמת מלחמים פה מלחמה שהיא טרור בלא טרור. אם אנחנו נסביר את הדעה שלנו בצורה משכנעת, מאוד מאוד קל לתמוך בנו. ואני חושב שהיא עושה עבודה מאוד מאוד טובה ולעשות את זה.
כן, יש עוד אנשים שכדאי להזכיר אותם, שהם עושים את הדברים הנכונים?
יש רשימה של אנשים שתומכים בשיח הציבורי. לא חקרתי את האנשים ספציפית, אבל אני בהחלט מחזק אותם בכל פעם שאני רואה אותם. בצורה מאוד פשוטה, אם אני הייתי בן אדם מהיישוב, הייתי נכנס לפלטפורמות של טיק טוק, וטוויטר ואינסטגרם, ובעצם מסתכל על התכנים ושואל את עצמי, האם התוכן הזה עוזר לנו? אני עושה לו לייק וקומנט חיובי. אם התוכן הזה לא עוזר, האם הוא ויראלי או לא ויראלי? אם הוא ויראלי, להגיב בצורה ברורה, ואם הוא לא ויראלי, להתעלם ולדווח. זו הצורה שכל אחד מאיתנו יכול לעזור לשיח הציבורי.
זה לא הרבה עבודה, אבל זה המון עבודה באותו זמן. זאת אומרת, זה די פשוט לעשות את הדברים האלה, רק שזה מצריך הרבה מאוד זמן.
אם כל אחד מאיתנו יעשה רבע שעה של הדבר הזה ביום, השיח הציבורי יהיה הרבה יותר בריא, ואם כולנו נהיה קצת יותר, אם ניקח נשימה, גם החיים שלנו יהיו הרבה יותר טובים. זה קצת כמו ללכת לחדר כושר. רבע שעה של עבודה יכול לעשות הרבה מאוד טוב.
כן. אגב, יש אנשים נוספים שעושים לדעתי עבודה מצוינת. אני מדי פעם מקשיב ליובל נוח הררי, כשהוא מדבר. זה בהחלט מאוד, מאוד מרשים. אני לא בטוח שהוא מדבר לקהל של טיק טוק, אבל יחד עם זאת, כאשר הוא מדבר, זה כל מילה זהב.
לגמרי. דרך אגב, אחד מהדברים החשובים זה ללכת לגופים שהם לא אנחנו. זאת אומרת, כן. גופים מוסלמים, גופים נוצריים, גופים שהם לא ישראלים, ולחזק את דבריהם.
כן.
אם מישהו אחר מספר את הסיפור שלך, אז אני מאוד מאוד אוהב את יובל נוח הררי, אני גם אוהב את כל הספרים שלו, אבל אני חושב שאם מישהו, יש את האימאם אוף פיס, לא יהודי שמספר, ויש אנשים איראנים שמדברים על, על, על הוויכוח הציבורי שקורה לנו פה, ואם הם מדברים ואתם מחזקים אותם, זה נותן הרבה יותר גושפנקה לצד שלנו.
כן, כאשר אנחנו רואים את מה שקורה בטיק טוק, האם זה גם אומר שממשלת סין פועלת בעצם מאחורי הקלעים נגד ישראל?
אני חושב שזה די ברור. אני חושב כן. שיש לך פוציר של רוסיה, סין ואיראן נגד ארצות הברית, המערב וישראל. זאת אומרת, יש כאן משחק שח מאוד מאוד קטן, שמשוחק על ידי גורמים מאוד מאוד גדולים. זה לא קשור לשיח הציבורי, זה קשור לשיח הפוליטי שקורה היום בעולם.
כן. דיברנו על טיק טוק, דיברנו על טוויטר, וגם אינסטגרם, שדווקא נמצאת בבעלות של איש יהודי, היא גם בתוך העניין הזה. מה הבעיה עם אינסטגרם?
אינסטגרם זה עוד, זה בדיוק כמו טיק טוק, או רק בבעלות יהודית, אבל זה גם לא קשור שזה בעיות יהודית. למשל, אני אתן לך דוגמה, אני הוצאתי פוסט מאוד 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 ונילה של תשחררו את, את השבועים, כן. ומישהו כנראה בצד השני סימן את הפוסט שלי כפוסט ששווה להיכנס בו, כן. ותוך יום קיבלתי 300 תגובות נוראיות, כן. של סרטונים מחרידים ושל תמונות מחרידות, ודי זעזע את העוקבים שלי במטה, וביליתי שעתיים בלנקות את זוועת עולם הזאת שעשו לי קומנטים עליה, עשו לי ממש התקפה ישירה על פוסט שלי. זה לא משנה שם בעלים או יהודי. כן. יש לך מערכות שבנויות ללא טוב מספיק לעצור רעל והתקפות של סושל. וזה כן. נכון בטיק טוק כמו שזה נכון באינסטגרם. המערכות האלה לא בנויות למלחמות כאלה. ולראיה שהעלו את הדבר הזה למטה ישראל, אז הם ענו לי שכדאי לי להוריד את הקומנטים, את היכולת לתת למישהו להגיב רק לחברים שלי.
כן.
זה הדרך להוריד את הרעל מאנשים שהם לא חברים שלי. אבל המערכות האלה היום הן לא בנויות מספיק רובסטיות, מספיק חזקות, כדי להתמודד עם הרעל שקורה היום במלחמה הזאת.
כן. מה בעצם צריך לעשות כאשר יוצאים בהתקפה מולך? אתה בטח מרגיש חסר אונים.
זה נורא, זו הרגשה נוראית, זו גם הרגשה שאתה פוגע, שזה לא פגיעה בך, זה פגיעה באנשים שעוקבים אחריך. זה מישהי פנתה לאשתי ואמרה, מה קורה עם בעלך? כאילו, אני רואה כל הפיד שלי מלא בתמונות של זוועות שאנשים מגיבים לו. זה חוויה שלא רק שלך, זה חוויה שיתופית, שזה הבעיה בשיח הציבורי. וזה מאוד פגע. זה גם פגע באישית וגם פגע באנשים שעוקבים אחריי. אז דבר ראשון שעשיתי זה, עצרתי את זה. הורדתי את היכולת לעשות תגובות. באמת אתה יכול להוריד את היכולת של אנשים אחרים להגיב לתכנים שלך. גם בטוויטר אתה יכול לעשות את זה. ואז ביליתי לצערי שעתיים מהחיים בלנקות את זה, בלדווח, ולמחוק, לדווח ולמחוק. וכיוון שאין כלים שעושים את זה ל-300, אתה צריך לעשות את זה אחד אחד, זה מאוד סיזיפי. אבל הרעיון הוא לזהות את ההתקפות האלה מראש, וברגע שהן מגיעות, להוריד את ה... למי מותר להגיב ולהתחיל לנקות.
אז אם זה קורה למישהו או מישהי, ואתה יודע, אתה לא כל כך יודע בהתחלה איך להגיב, אתה בשוק.
כן.
יש מישהו או מישהו שאפשר לפנות כדי לקבל איזשהו ייעוץ, מין קו 911?
אז יש הרבה קבוצות היום בוואטסאפ שעושות את זה. יש כן. גם את האתר של Digital Dome, שהוריד פוסטים, שיודע להוריד כן. פוסטים, זה אתר ישראלי, אפשר שם לדווח על פוסטים פוגעניים, זאת אומרת אם למשל הוצאת איזשהו פוסט והתחילו לעשות לך ריטוויטים גזעניים,
כן.
אתה יכול לדווח את הטוויטים האלה בתוך הדיגיטל דום. ויש היום המון קבוצות בוואטסאפ שעוסקות בהסברה וביכולת למנוע כאלה דברים.
כן.
אבל בסופו של דבר, הסיכוי שלך אם אתה לא... בן אדם שעוסק בזה כל יום, הסיכוי שלך להיות, להיפגע ממשהו בצורה גדולה, היא נמוכה, כי הצד השני עושה אותו דבר. אם מה שאתה כותב לא ויראלי, אז לא שווה להתקיף אותו.
כן. האם יש מדיה חברתית שעושה את זה נכון בעיניך? או שכולם יש... רעים?
אם יש מדיה חברתית שעושה את זה נכון.
זאת אומרת, מבחינת אולי הגנה על מפני התקפות לא מוצדקות, איך לנטר שנאה במידה מסוימת. זאת אומרת, אני חושב שיש הרבה מאוד רעים בעניין הזה.
אני לא חושב שיש אף אחד שעושה עבודה טובה לצערי. זה לא בעיה טכנולוגית, זה בעיה של מראה של האנושות.
כן.
אני חושב שאנחנו כאנושות לא טובים בשיח ציבורי נרחב ומפלג. אנחנו הופכים להיות הרבה יותר קיצוניים, השיח שאנו הופך להיות הרבה יותר אתה, והרבה פחות אנחנו, ובואו ננסה לפתור את זה. זאת אומרת, אנחנו לא טובים בשיח ציבורי בריא ובונה כאנושות.
כן. בואו נבוא לתחום הבינה מלאכותית, ה-AI. כל מיני רשויות באירופה ובארצות הברית נמצאות בדיונים לגבי הטיפול בסכנות עתידיות, אולי קיימות כרגע, שמצד הבינה מלאכותית. ונראה שיש קשיים להחליט מה לעשות בעניין הזה. איך אתה מסתכל על העניין הזה?
אוקיי, פיבוט רציני לשיחה שלנו. אני אופטימיסט שזה נוגע לטכנולוגיה. אני חושב, דרך אגב, גם כנראה נפתור את זה בעולם הסושל, נפתור את הנושא של שיח ציבורי. אני חושב שהשיח הציבורי עם טכנולוגיה הוא הרבה יותר בריא מאשר שלא יהיה שיח ציבורי. אבל בנושא של AI, אני לא חושב שמדינות יכולות לעשות רגולציה טובה ל-AI. מדינה שתעשה הגבלות רציניות על המדינה שלה בתחום של AI, תפסיד למדינה שלא תעשה את זה. מישהו אמר לי, מישהו שחוקר את הנושא הזה, הוא אמר, מדינה קטנה באפריקה, אם כולם יעשו הגבלות נגד AI, ומדינה קטנה באפריקה תחליט שהיא לא רוצה לעשות הגבלות נגד AI, כל מדעני ה-AI הגדולים ילכו למדינה הזאת, והמדינה הזאת תהיה האימפריה הבאה בעולם.
כן.
וזה הדילמה שכל הממשלות עומדות מולה. כי כל עוד הם יעשו רגולציה פנימית, הן בעצם גודעות את הגזע העתידי שעליו הן גדלות.
כן, אתה יכול לתת דוגמה ספציפית אולי?
למשל, אני אומר, אסור יותר לעשות מחקרי AI בתחום של General Intelligence, של בינה מלאכותית אמיתית. היום, כן. מה שיש לנו זה לא בינה מלאכותית אמיתית, זה מאוד מזכיר, זה מאוד דומה לבינה מלאכותית אמיתית, אבל זה לא. ויש כן. מחקרים, עכשיו כולם מנסים לייצר אינטליגנציה כמו אנושית, או אפילו יותר מאנושית. אתה יכול כממשלה להגיד, אסור יותר לעשות מחקרים כאלה, וכל מחקר כזה צריך לעבור ועדה ממשלתית, אבל אתה תהיה מדינה שאחרי זה מדינה אחרת תשלוט עליך. כי מי שישלוט על ה-AI הבא, מי שישלוט על ה-AI הגנרי, יהיה האימפריה הגדולה הבאה. אנחנו נמצאים היום בעולם של כמו לפני המצאת החשמל, או לפני המצאת הרובים, כולם עדיין עם קשתות וחצים וחרבות, והראשון שימציא את הרובה, יהיה האימפריה הגדולה הבאה. באותו דבר, על ה-AI, לטוב ולרע. AI יעזור לנו להמציא חומרים חדשים, תרופות חדשות, אבל גם הוא יהיה הכלי המלחמתי הגדול הבא, לפי דעתי.
אז אתה אומר שאתה אדם אופטימי, אבל אם אתה מוכן רק לצורך הרעיון הזה להיות קצת פסימי,
אוקיי.
אז נניח, לאן זה יכול להידרדר?
זה יכול להתדרדר לעולם שבו AI משתמשים בו כדי לעשות התקפות סייבר מאוד מאוד גדולות. בעולם הזה, בצורה הכי פסימית שיש, אתה מתעורר יום אחד ואין לך חשמל ומים ושום דבר שמונע על ידי מערכות טכנולוגיות. כי AI החליט להוריד לך את כל המשאבים האלה. וזו התקפה מאוד מאוד גדולה ומאוד רצינית. אם אתה תחשוב על כמה ימים אתה יכול לשרוד בלי שום דבר טכנולוגי ובלי חשמל, העולם המודרני מאוד מאוד מכור לכל הטכנולוגיה הזאת. מערכות פיננסיות יכולות ליפול, מערכות בריאותיות יכולות ליפול, אבל אני חושב שאנחנו מאוד מאוד רחוקים משם. אני לא חושב שלשם נגיע. מה שנגיע זה לעולם שבו כל אחד מאיתנו יהיה חבר דיגיטלי, שיעזור לנו בחיים ויהפוך אותנו לאנשים הרבה יותר פרודוקטיביים והרבה יותר אפקטיביים.
היה לי רעיון כאן בפודקאסט עם הוד ליפסון, מפרופסור מאוניברסיטת קולומביה, והוא מתמחה במה שנקרא רובוטים עם מודעות. זה תחום שנשמע לי ממש מדע בדיוני. אני מבין ממנו שגם חברות כמו גוגל ומייקרוסופט ואחרים עובדים על זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על רובוטים עם רגשות אולי. זה נשמע לי ממש סיינס פיקשן.
אני חושב שאנחנו קרובים לזה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כאילו, לא רוצה לנבות, אבל אני הייתי נותן 5 שנים מג'נרל AI. מה שגוגל הוציאו שבוע שעבר, שמה שנקרא מולטימודל AI, רק לסבר את האוזן של המאזינים, בעצם עד היום תחשוב שאתה מדבר עם AI בטקסט, כשאתה מדבר עם צ'אט GPT, אתה שולח לו טקסט, הוא שולח לך טקסט חזרה. אבל מה היה קורה אם ה-AI היה יכול לשמוע, ולראות, ולדבר, ולהרגיש, ובעצם לעשות סינתסיזציה של כל התחושות האלה וכל האינפוטים האלה בצורה אחידה, הרבה יותר דומה לאיך שאנחנו עובדים. אנחנו לא רק מסתכלים על טקסט, אנחנו גם מרגישים עם חם או קר, ואם יש מוזיקה נחמדה ברקע, וכל הדברים האלה, היום AI יכול לעשות אינטגרציה של כל החושים האלה. וזה הופך את ה-AI להרבה יותר קרוב אלינו, ולשיח עם ה-AI להרבה יותר דומה לשיח אנושי.
אז אם יום אחד יהיו לנו רובוטים עם מודעות, אולי נוכל לשלוח אותם להילחם בעזה, להיכנס לאנדרגרנד, לעולם התת-קרקעי שם, במקום שנשלח חיילים.
האנושות תמיד עשתה את זה, היא עשתה את זה עם כלבים, היא עשתה את זה עם סוסים, עם מחלות. עשינו הרבה התקפות שבהם אנחנו לא היינו, והיום הרבה מאוד עושים את זה עם מטוסים, הרבה מאוד מהם לא מאוישים.
כן.
האנושות תמיד השתמשה בטכנולוגיות כדי לעשות מלחמה שמישהו אחר ילחם בשבילך. הבעיה שזה מלחמה דו צדדית, גם הם יכולים לעשות את זה, גם הם יכולים לשלוח טרוריסטים רובוטים. אז אני לא חושב שזה הפתרון. הפתרון הוא להשתמש ב-AI כדי למצוא מצב שבו אתה יכול שיהיה לנו שלום.
אני מסכים איתך, אבל אני לא חושב שאחרים ילכו לפי העצות שלך בעניין הזה. כמו שהדבר נעשה בסושל מדיה, אז אני בטוח שמאחורי הקלעים קורים כל מיני דברים.
לחלוטין. אבל כן. אני חושב שבסופו של דבר, כאילו ההיסטוריה, המידע ההיסטורי מראה שכל פעם שחשבנו שטכנולוגיה הולכת להשמיד אותנו, שרדנו.
כן.
זה נקרא survival bias. כל טכנולוגיה שהייתה עד היום, שהייתה יכולה להיות להרע ולטוב, בדרך כלל הצלחנו לגרום לה להיות יותר חיובית מאשר שלילית, ואני חושב שאותו דבר יהיה גם עם הבינה המלאכותית.
כן, ועוד אנחנו מדברים על רובוטים, קפצה לי עוד שאלה שקשורה לנושא הקודם שלנו. תראה, אנחנו נמצאים בעיצומה של מאומה רבתי בקולג'ים בארצות הברית, של גילויי אנטישמיות, גילויים אנטי-ישראלים, בעד ונגד, ואיך זה קשור בעצם לעולם הזה של הסושל מדיה?
זה בהחלט משפיע, זאת אומרת, הרעיון הוא שהסושל מדיה עושה אינפלואנס מאוד מאוד חזק על הסטודנטים. הסטודנטים כן. רואים מה קורה בשיח הציבורי, ומושפעים ממנו, לטוב ולרע. אני חושב שהרבה מאוד מהם מקבלים confirmation, מקבלים חיזוק לדעה הקיצונית שלהם. מצד שני, אני חושב שוב פעם, כדי להיות יותר אופטימי, אני חושב שהשיח הציבורי האמריקאי חוזר לפסים יותר סבירים. אני חושב שהתמיכה בישראל, ככל שהזמן עובר, מתחזקת. וסטודנטים רואים את זה ולומדים.
אמיר, אתה היום משקיע בסטארט-אפים, כולל בישראל. הייטק הישראלי חטף מכות די רציניות בשנה האחרונה. מצד אחד המהפכה המשפטית עוררה קשיים גדולים מאוד, ומצד שני המלחמה עכשיו. אז, נכון. אז מה קורה להייטק הישראלי היום?
אז ההייטק הישראלי, אתה יודע, הוא חזק והוא חדשני, ואני מאוד מאוד אוהב אותו, אבל הוא גם סובל מהמלחמה. היה לי שיחות עם יזמים שכל הצוות שלהם במלחמה. היה לי שיחות עם יזמים שבאמצע השיחה היו צריכים ללכת למקלט עם הילדים. דיברתי עם יזמים שמשפחה שלהם נהרגה בפיגוע, בטרור. וכל הדברים האלה משפיעים. משפיעים על אנשים, משפיעים על העובדים, משפיעים על המנהלים. אז זה מאוד עצוב לראות, אין מה להגיד. ההשלכות של המלחמה הזאת, אנחנו נרגיש אותם שנים קדימה. וזה גם פוגע ביכולת של חברות ישראליות, לא של יזמים ישראלים, אלא של חברות ישראליות, לגייס. כן. כשאני מדבר עם משקיעים בארצות הברית, הם שואלים אותי, האם היזמים האלה היו מספיק חכמים כדי להקים חברה אמריקאית, או שהם חברה ישראלית? והיכולת להשקיע היום בחברה ישראלית הולך ויורד. עכשיו, זה לא קשור לציונות וכל שום דבר אחר. זה קשור לבנייה שהדרך שבה אתה בונה את החברה שלך. חברות שהשכילו לבנות חברת אם אמריקאית, יותר קל להם מאשר חברות שלא עשו את זה.
אם אתה יכול לצפות מה שיקרה בשנים הקרובות, אז מה הולך לקרות עם ההייטק הישראלי?
יש שני כיוונים. או שהמצב ימשיך וידרדר בגלל שתמשיך המלחמה, בגלל שימשיך המצב האי-יציבות הפוליטית, ואז ההייטק הישראלי ידרדר בדיוק כמו המדינה. מצד שני, אני חושב שאם המדינה תשכיל לפתור את הקונפליקט הזה עם הפלסטינאים, לייצר תשתית דמוקרטית חזקה, כפי שאני מאמין ומקווה שבאמת יקרה בישראל, אז ההייטק הישראלי יצליח אפילו יותר. אני חושב שאנחנו הולכים לעולם שבו, יחד עם AI, לקשור את השיחה שלנו, יחד עם AI ויחד עם עולם חדש ועולם הסושל, יש המון המון אפשרויות לאנושות להמשיך ולהצליח. ואני חושב שלשוק הישראלי יש מקום מאוד מאוד חזק בלהיות בחוד החנית של הדבר הזה. ואני רואה את האחים והחברים שלי מהטק הישראלי מבינים את זה, ועובדים מאוד מאוד חזק כדי לנסות לגרום לזה לקרות בארץ.
אתה יכול לנחש או להעריך מה יקרה נניח בעוד חצי שנה בישראל?
אני הרבה יותר טוב בלנחש את העבר מאשר את העתיד. אבל אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד תלוי, אני חושב, בשנה הבאה. העיניים שלי הם לא לישראל, העיניים שלי הם לבחירות בארצות הברית.
כן.
ולפי, תגיד לי מי הנשיא שיבחר ואני אגיד לך מה יקרה. אם אני הייתי מסתכל ברמה מקרו-אקונומית, הייתי מסתכל על ארצות הברית ואנגליה, כי זה שני הבחירות הגדולות שהולכים להיות בשנה הבאה. וגם AI וגם השיח הציבורי ישפיע מאוד על מה שיקרה.
אז נניח כרגע, לפי הסקרים, דונלד טראמפ זוכה. מה יקרה אז, להערכתך?
אני מקווה מאוד שהוא לא ימשיך בלהדפיס כסף, שזו הייתה האסטרטגיה הקודמת שלו, שהביאה אותנו למצב של אינפלציה עולמית מאוד מאוד קשה. יש סיכוי טוב שהוא יתמוך בישראל בצורה מאוד מאוד חזקה, והשאלה האם ישראל תשכיל להשתמש בתמיכה הזאת, לבנות תשתית דמוקרטית ופתרון ארוך טווח, או שהיא פשוט תמשיך להיות, לעשות מה שהיא עושה עד עכשיו בשנה, שנתיים האחרונות, שזה לעשות מה שבא לה, ובלי להתחשב בהשלכות של זה. הדעה האופטימית היא שאנחנו ניקח את הדבר הזה וניצור מצב חדש, שהוא הרבה יותר בריא לישראל, והרבה יותר בריא לטק הישראלי ולכלכלה הישראלית בכלל. אני ממשיך מאוד מאוד לאהוב להשקיע בסטארט-אפים ויזמים ישראלים. אני חושב שזה ישראל היא מדהימה ביכולת הטכנולוגית והחדשנית שלה.
להערכתך, טראמפ ינצח בבחירות כאדם שגר באוסטין?
שוב, זו שאלה קשה, אני מאוד מאוד לא טוב בלנבות את העתיד. אני חושב שזה מאוד תלוי במול מי הוא ירוץ.
כן.
מול ביידן יכול להיות שהוא יפסיד, מול קמילה יש סיכוי טוב שהוא ינצח. זה מאוד תלוי מול מי הוא רץ.
כן. בואו נחזור שנייה אחת לתוך העולם הזה של הסושיאל מדיה. תראה, אני צופה בהרבה מאוד ילדים ובני נוער שנמצאים כל הזמן דבוקים לטלפונים שלהם. הרבה מזה זה הרשתות החברתיות ושאר משחקים. ויש לי תחושה שהלך לנו הדור. עכשיו, יכול להיות שזה סתם פערי דורות, מה שאני לא כל כך אוהב להיות בצד היותר מבוגר. זה נראה לי פשוט נורא והיום. אז זה באמת כל כך נורא והיום, או שאני חי בעולם שלי?
אני לא חושב שזה נורא והיום. אני ראיתי פרסומת מלפני 100 שנה, שהראו אנשים ברכבת קוראים עיתון, והיה כתוב, זה הסוף לספרים. המדיה החדשה גנבה את הראש של הצעירים, הם לא יותר משקיעים זמן בלקרוא ספרים, אלא קוראים עיתונים, ואוי ואבוי מה קרה לדור הצעיר. אני חושב שכל דור ודור אנחנו מסתכלים על הדור הצעיר ואומרים הוא עבוד. אני חושב שהבחור במערה הסתכל על הילד שלו שמסתכל עם אבן צור ואמר, הילדים האלה עם אבני צור שלהם, אוי ואבוי להם, הלך האנושות. וזה בסדר, שוב פעם, אני בן אדם אופטימי טכנולוגית, ואני חושב ש יש אתגרים, האתגר הוא בעיקר הבדידות, ואני מדבר עם הרבה טינג'רס, ואני רואה שיש אתגר שהסושל אינטראקשן, היכולת החברתית האמיתית נפגעת, אבל אני חושב שגם אני רואה רטרו לדבר הזה. אני רואה שהילד שלי מאוד מאוד מגביל את השימוש שלו בטלפון, הוא מסתכל על לעשות יותר זמן עם החברים שלו, במה שנקרא IRL, In Real Life. ואני חושב שיש עתיד חיובי לדבר הזה.
כן, אגב, אז זה הדבר הכי אופטימי ששמעתי היום, שתדע לך. הכי אופטימי.
מצוין. המלחמה, נכנסתי לשבועיים שלושה של פסימיות, ואני מקווה שאני אצא ממנה בסופו של דבר.
אז אמיר, לפני שאנחנו מסיימים, אמרת לי שאתה משקיע בחברות ישראליות, בכמה מדובר?
עד עכשיו הייתי משקיע אישי. זאת אומרת, הייתי מה שנקרא Angel Investor, והייתי משקיע מהכסף שלי ביזמים ישראלים שמקימים, יזמים ישראלים, זה יזמים אמריקאי, שמקימים חברות הזנק, חברות סטארט-אפ. בחודשים האחרונים בעצם הקמתי קרן שלי, קרן הון סיכון, שנקרא דארק מוד, והמטרה שלי זה להשקיע סכומים קצת יותר גדולים בשלבים מוקדמים של סטארט-אפים, של יזמים ישראלים ויזמים אמריקאים. אני מתפקס בדיוק במה שדיברנו עליו היום, בלבנות תשתיות כדי שה-AI יהיה יותר חכם ויותר טוב, שהשיח הציבורי יהיה יותר בריא, ושהעבודה בתוך ארגונים תהיה יותר אפקטיבית. Enterprise AI, ב-Developer Tools, בכלים למפתחים, ובניתוח של דאטה, במה שנקרא Modern Data Stack. וזהו, וזה העתיד. אני רוצה לייצר עתיד שבו הטכנולוגיה עוזרת לנו וגורמת לנו להיות עם עתיד יותר טוב.
כן, אתה יודע, אני ראיינתי את פיטר קוי, פרשן של הניו יורק טיימס, והוא אמר לי שצריך קצת להיזהר לגבי העניין של ה-AI, כי כל אחד בא וזורק את המילה AI כאיזשהו טריק למשוך משקיעים, אז צריך להיזהר, כי זה יכול להיות כמו ביטקוין בשלב מסוים. אז מה נכון, אתה אומר על זה?
נכון, אבל אני חושב שקריפטו, היה לי קשה מאוד להבין למה קריפטו הוא טוב, ותמיד הייתי אז הילד הלא ברור שאמר, למה אנחנו צריכים את הדבר הזה, ו-AI יש לו השלכות מאוד מאוד ברורות. מה שצריך להיזהר מ-AI, זה בעצם אנשים שלא מבינים איזשהו דומיין עסקי, ומנסים לכבוש אותו על ידי AI. אני חושב שצריך עדיין להבין טוב טוב מה אתה עושה, ו-AI הוא הכלי. זאת אומרת, אני מסתכל על AI כאל פטיש, אבל אם אתה לא יודע לבנות בית, אתה תיקח את הפטיש ותהרוס את הבית. יכול שזה פטיש מצוין, אבל אתה עדיין לא תדע לבנות בית כמו שצריך. אז הרבה מאוד מהדברים שלא קשורים ל-AI, מאוד מאוד חשובים שבונים חברה.
כן. טוב, תודה לך אמיר שהחכמת אותנו היום. יש לי הרגשה שתהיה לנו גם שיחה שלישית.
אני מאוד אשמח.
תודה גם לכם המאזינים והמאזינות שהקשבתם לנו, וצפיתם בנו גם. להתראות בפעם הבאה, ונקווה לימים טובים יותר. להתראות.